זאב, חגה של החסידות לפי חב"ד. חג בכסלו תשע"ה, אנחנו במוסר אביך. אנחנו נבקש מכולם לפתוח בעמוד 125. אנחנו בפסקה ג', מדבר היום בעזרת השם על דברי הרב על נושא הגאווה והענווה, ומעמק שורשן בלב ובנפש. אומר הרב, יש שורש מיוחד לאהבת הגאווה במעמק לב האדם, והוא נלמד מלשון הכתוב שאמר, הוי עטרת גאות שיכורי אפרים. ומשיל את הגאווה לשכרות, ונראה ששורשם הרע אחד, שורש של מה? הגאווה והענווה. אם אתם זוכרים, הרב הניח הנחת יסוד שכל המידות כולם יש להם חלק שהוא טוב, ועם הטוב הזה מגיע גם מידות מצרניות, כלומר הם גרים אחד על השני, הם קרובים, והם מעלולים להטעות את בני האדם. אומר הרב, בוא ניגע למשל דוגמה מידת הגאווה וההפך שלה, הענווה. איך יכול להיות ששניהם באים באותו שורש? לכאורה, אלו שני הפכים. אם אלו שני הפכים, הם לא יכולים להיות מאותו שורש. אומר הרב, בוא נלמד ונראה ששניהם באותו שורש. ומשיר הרב אומר, יש הפרש גדול. כלומר, הבדל בין מה שרוצה האדם השלם, המכיר, האמת, להמשיך לעצמו, לבין מה שרוצה השחל להמשיך לעצמו. ומשורש זה מתחלקות אחר כך תולדות המעשים והמידות. אומר הרב, קודם כל לפרש את דבריו בפשט, בלי להעמיק, אומר הרב שיש הבדל ברצון של אדם חכם לבין רצונו של אדם שהוא שחל, לא חכם. וזה לא רק מצד הרצון, אלא החשיבה הזו, הרצון הזה מוביל אחר כך למעשים, להתנהגות, לפעולות שנעשות בחיי האדם. המשיך הרב, שורש הדבר, מה השורש? שהחכם כוסף אל הפנימיות של הקודם. האדם החכם הוא מתאבר, רוצה, שואב, עושה להגיע אל הפנימיות של הטוב. מפה אנחנו מבינים בלשון הרב, מה עושה האדם הלא חכם? הוא גם שואף אל הטוב, אבל, אתה איתנו? הוא שואף אל הטוב, אבל באיזה אופן? יפה, אומר הרב, מתוך זה החכם, מתוך שמכיר אותו, ויודע שאך הוא הטוב באמת. והשחל כוסף אל החיצוניות של הטוב, כפי מראהו השיטה, מתוך שאינו מכיר את הטוב המעולה שבפנים. כלומר, שהם באים מצד הרצון לגאווה או ענווה של דבר טוב, אבל הוא מחפש ענווה חיצונית, ומחפש ענווה אמיתית, פנימית, יסודית, מהותית. זה ההבדל בין החכם לבין מי שאינו. ממילא אומר הרב, ועל כן קצרה דעתו להבין החסרונות שיש בטוב החיצוני. מה, האדם שלא חכם, הוא לא מבין מה רוצים ממנו. הוא עכשיו במידת ענווה. אתם זוכרים את הסיפור שסיפרתי לכם לפני מספר שנים על אותו בחור ישיבה שהיה תלמיד, היה מתמיד גדול, מתמיד גדול, לומד, 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 לא זזה רגלו מבית המדרש, אבל נשאר ברווקותו. ביטל מצוות עשה דאורייתא, כן, של למצוא אישה, וממילא חבריו שבגרו והתחתנו, והוא נשאר הרווק של השכבה. פנו אליו כל אחד שניסו לשתך לו, זה את אחותו, זה את בת דודה שלו, זה חברה של אשתו, כל השידוכים הוא יצא. עם כולם הוא בדק, ובכולם הוא מצא פסול. לא מתאים לו, זו בגלל הגובה, זו בגלל האורך, זו בגלל השיער, זו בגלל המידות, כל אחד הוא מצא בפסול. אחרי שנים רבות אומרים תלמיד חכם כזה שיושב כל כך הרבה שנים בבית המדרש, וכל אחד מוצא פסול, יש פה בעיה. אמרו למשגיח, באו למשגיח, אמרו לו, ילמדנו רבנו, זה דבר עם הבחור, זה לא יכול להיות, עשרות עשרות בנות ישראל, הוא פוסל את כולם. קראנו לשיחה, אמר לו, תראה, זאת ככה, זאת ככה, זאת ככה, זאת ככה. אמרנו, טוב, בסדר, הבנתי. כרגע אני מוציא אותך לתקופת... אני מחפש את המילה הנכונה, לתקופת בדיקה ורענון. אתה עוזב את הישיבה שלנו, אני שולח לך לישיבה מסוימת, שם אני אמליץ עליך, אני לומד, אתה באמת, אני לומד רציני, לשנתיים. או שנה, תלך לשם, אחרי זה תחזור לכאן. טוב, ביקש מכל החברים להפסיק לשנך לו. שלח אותו לאותה ישיבה, הגיע לאותה ישיבה עם המבצח חמה, שהוא באמת בחור שיושב בבית המדרש, ולא זז מארבע עמות של ההלכה. טוב, קיבלו אותו מיד, יושב באמת, רואים, בחור יושב ולומד כל הזמן, נו, התחילו, והוא נתן הוראה, לא לשדך לו אף אחד, כלום, לא לדבר איתו השינוכים שנה שלהם. טוב, אחרי שנה, הבחור חוזר לישיבה המקורית, חוזר לישיבה המקורית, נו, מתחילים ללמוד, אומר המשגיח לחבר'ה, קדימה, בואו, תתחילו להציע לו שינוכים. נו, מה קורה? מתחילים להציע לו שינוכים, הוא יוצא, חוזר, אומר, זאת לא ככה, היא לא ככה, היא לא ככה. באו חדרה, חבריו למשגיח, אמרו לו, למדנו רבינו, הבחור אותו דבר, יצא לפני שנה, חזר אותו דבר. קרא לו המשגיח, אמר לו, תשמע ידידי, שלחתי אותך לישיבה ללמוד מוסר. וזו אחת הישיבות הטובות ביותר של המוסר שאני מכיר, ושמעתי שבאמת ישבת והתמדת והיית תלמיד, מן המתמידים בשיעורי המוסר. איך זה יכול להיות? שעכשיו, שוב פעם, הם לא מתאימות. אמרנו עכשיו, אמרנו זה בשיעורים אחרים שאדם יכול ללמוד תורה, כן? אבל אין לו מידות טובות. אז התורה לא חודרת, היא לא עושה בו כלום, היא לא עושה בו רושת. אמר לו אותו בחור, כבודו, ממה נפשך? אם לפני שאני הייתי כזה ענב, הם לא התאימו לי. עכשיו שאני כזה ענב, בוודאי שלא מתאימות לי. כלומר, זהו, אז הוא ראה את הטוב שבענבה.
היה ממש בדי כסף.
יפה, אבל זה היה בצד הכי טוב שלו. הרב קורא לאדם הזה שחל, לא חכם. כלומר, ההבדל בין החכם לבין מי שאינו, הוא השאיפה והרצון להיות ענב, היא משותפת לשניהם, וזה דבר טוב, אלא שזה מחפש את הצד הפנימי, המהותי, התכני של מילת הענבה, וזה מחפש רק את הצד החיצוני. ממילא, הרצון המשותף לא מביא לאותם מעשים משותפים, כי באמת הכוונה היא שונה. מה המטרה שאני מייעד לעצמי? לכן ממשיך הרב ואומר, ועל כן קצרה דעתו להבין החסרונות שיש בה טוב החיתוני. מה עכשיו שאני ענב? אז אחת כמה וכמה היא לא מתאימה לי. כן, כלומר, מה הבעיה? אני ענב. למדתי ענבה, השפלתי את עצמי, עברתי את כל הדברים, אני היום יש לי מדרגה, קיבלתי תעודה, יש לך ענבה. אבל זה ענבה חיתוני. ולא ממשיך הרב אומר, והנה הבורא, ברוך הוא, שם בנפש כל החיים לאהוב את החיים, מפני שהם טובים. כלומר, החיים בפני עצמם, אנחנו מדברים על החיים הכוללים, החיים שהם חיי יום-יום, מהחיים הגשמיים ועד החיים הרוחניים, הם טובים, אחרת הקדוש ברוך הוא היה יוצר אותם. יבוא מישהו ויגיד לי בממה סוגריים, ואני אשאל את השאלה במקומו, כי הוא לא שאל, ולא נענה עליה עכשיו, רק זה עורר אותה, יש גם דבר שנקרא יצרה. אז הנה, איך אתה אומר שהקדוש ברוך הוא עשה הכל טוב? יש אפילו מי שרוצה לומר שיש ברכה יוצר אור ובורא רע, כן? יש גם טענה קתולית, יש גם רע בעולם מה שאנחנו רואים כרע. לא, אנחנו, יפה, אנחנו רואים כרע. כי את השורש והמהות של הדבר הזה אנחנו לא מבינים. יכול להיות שבאמת בעיני בשר זה המסקנה היחידה שאפשר לומר שזה רע, אין ספק. אין פה איזה מין תהייה, ספק, אין ספק שהשואה הייתה רעה, אין ספק שכשיהודים נרצחים בפיגועים זה רע, אין שום ספק, זה רע. אבל יש פה עוד מבט אחד שלנו חסר, מבט הכולל, שכל התמונה כולה על כל הנגזרות, אנחנו לא מבינים. במילה כבר אנחנו אתה, אמרנו ולמדנו, ואני מקווה שהפנמנו כולנו, שעל מנת לכפור בדבר, אנחנו צריכים להכיר את מה? את מלוא היקפו. אז אנחנו יכולים להגיד, אנחנו לא מבינים, אבל להגיד שזה רק רע, אי אפשר. אי אפשר. כי יש חלק של הטוב שאתה לא רואה אותו. מותר לנו להגיד, זה נראה לנו לא טוב, בעיניי זה רע, זה בסדר. אתה אומר, תשמע, כלי הצכת שלי, ההבנות שלי, ההרגשות שלי, הם לוקחים את הנושא הזה, המקרה הזה, ומצמידים אותו למגירת הרוע. בסדר? אבל תמיד שזה רק לעניות דעתך. כי אנחנו מוגבלים בהבנת הכולל. אם אלא אומר הרב, ערך החיים הוא בוודאי מצד הטוב. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הוא ברא אותו טוב. הוא על מנת שיהיה לנו טוב בעולם הזה. ולכן עצם החיים, האכילה, השתייה, השינה, ואפילו התענוג הגופני המותר על פי ההלכה, הוא טוב. גם לא, כמובן, בצד הרוחני. אבל, המשיך הרב אומר, בערך החיים הוא בוודאי מצד הטוב. שהרי בחיים בחר האל, כן, הטוב, להיטיב לברואה. אומנם, מהות החיים הלא היא ההרגשה ממציאות. דרך החיים, המהות של החיים זה להרגיש מתוך מה שאנחנו חיים וחווים ביום יום, את מציאותו יתברך. מתוך החיים. כבר יש לנו פה איזו נקודה להבין למה החיים זה דבר טוב. כי זה כלי שמקרב אותך אל בורא עולם. הוא מזהה לפניך אל בורא עולם. רק להתקל. כן, בעזרת השם, שאנחנו היום ראשון, בעזרת השם, ברך שמונה, זה הסתייע, והכל התנהל כאן כרגיל. אז יש לנו את הסרטון שאנחנו מדברים עליו, לראות אותו. אנחנו נראה פילי טבע שהקדוש ברוך הוא, אי אפשר, זה רק הוא. כלומר, אנחנו הולכים לראות בעיניים דברים שאנחנו כאילו מסתכלים עליהם ביום יום, ולא חשים במציאותו לדברך, בתוך העניין, מתוך קירות החושים שלנו. לכן, המשיך הרב אומר, כל מה שירגיש, מה שמחוץ לו, ביותר כמות ואיכות, כן תגדל מידת החיים. מצד שני, שאדם, כמו שהוא יתבונן יותר, ויתחבר יותר, ואנחנו רואים פה גם אנשים בינינו, שמחוברים בכל איזה חידוש, בכל דבר, בכל עניין, ומתפעלים ממנו מחדש, בכל שהם מסתכלים על כל הפרטים של החיים, ומתחברים לכל הפרטים של החיים, אומר הרב, אתה צריך להרגיש בזה, את מציאותו יתברך, לכל דבר חדש כזה שמתחדש, זה גילוי נוסף של הקדוש ברוך הוא בעולם. אבל עילויה וגדולתה הוא בהרגשת מה שמחוץ לו ביותר כמות ואיכות. אבל המטרה היא להקים את הדברים באופן כמותי ואיכותי גבוה יותר, שאם יהיו הדברים המורגשים לו יותר רבים ויותר מעולים ונכבדים, כן יגדל עילוי החיים. כלומר, ככל שהאדם מתוך החיים, מתוך מה שאנחנו אוכלים ושותים ויושבים וקוראים וקוראים ושותים, מתוך כל המציאות החיים הסובבת אותנו, מקיפה אותנו כל רגע ורגע בחיינו, אם היינו מבינים שאנחנו מביטים רק אל המראה החיצוני, אל המראה שאנחנו רק רואים, וכבר דיברנו על הראייה מאוד 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 מתקדמת שלנו, זוכרים? אנחנו לא רואים כלום, כמעט שום דבר. אז גם במה שאנחנו רואים, אם אנחנו ניקח את הדברים הללו ונחבר, לא אל הצד החיצוני, לצד המהותי הפנימי, אנחנו נתחבר מיד למציאות השם יתברך. לצערנו, אני תהיה להסתכל על מה? רק אל החיצוניות. כי זה מה שאני רואה, זה אני מתרגם מיד. ואני לא מתחבר אל הצד הפנימי, אני לא רוצה להזכיר לנו איך אנחנו נקראים בלשון הרב, כי אנחנו עושים את זה. חכמים לא. כי זו באמת לא חוכמה. אין פה חוכמה. אם אנחנו רק מתחברים לצד החיצוני שבדברים, החכם, הוא שואף, רוצה, פועל, עושה כדי להגיע אל התוכן הפנימי. זה חכם. כלומר, אני רואה עכשיו מכשיר כלשהו, אני רואה פרי, אני רואה אוכל, אני רואה לחם, אני צריך להבין שזה בא מירא ויתברך. זה לא רק מהחקלאי שזרח איתה ועשה את הפעולות, אמר, תהיה אהבת והביאו לי את ירא ויתברך. לא. כל זה התחיל איפה שהוא, יש איזה שורש. מה השורש של כל זה? איפה זה בא? היום, לא היום, אבל בדור הזה עשו כמה מחקרים, אני לא הייתי שותף להם, אני לא מכיר, רק אני קראתי את התוצאות, ששאלו למשל אנשים, ילדים, ילדים, איפה מקור החלב? אז התווכחו אם זה מתנובה או מקרה, אבל שחררו שזה בא מפרה. כל מיני דברים מאוד בסיסיים, לא, שלא מדברים עליהם כבר. הם נראים עזויים, זה כאילו מה פתאום, אין קשר. ואיפה זה בא? ואיפה שתק הזה בא? מה הקליז? אם מכנים את זה, לא, זה בא מאיזה בהמה. כלומר, התפיסה הכוללת הזו היא תפיסה שהיא מעורגת ומעבדת את מבטו של האדם אל התוכן הפנימי. לכן אומר הרב, ככל שהאדם מתחבר אל יותר ויותר פרטים, יותר ויותר פרטים במציאותו, אפילו הפרטים החיים הגשמיים, היומיומיים, המחיים את האדם בצד הגופני שלו, הוא צריך להבין שככל שהוא ייתן להם יותר ערך, כך יגדל, תגדל מעלתם בעיניו, וגם החיים יקבלו סגנון חשיבה אחר. כלומר, פנים אחרות, החיים יהפכו להיות חיים יקרים, לא מצד יוקר המחיה, אלא מצד יוקר הערך. אדם ירצה לחיות את חייו באופן היותר נקי, היותר טהור, היותר גבוה, היותר נכון. אם הוא באמת מבין שהחיים הללו על כל הפרטים שלהם, זה ביטוי, גילוי של הקדוש ברוך הוא. כאשר האדם לא עושה את זה. אם אין החיים עוברים אצלו, תן לחיות, אומרים, תן לחיות מחר מחר, איך תדע מה יהיה, תן להנות היום מה שיהיה מחר מחר. כן, נזרום. אמרנו, דיברנו על זה, אתם זוכרים מי זורם, כן? רק הדגים המתים זורמים, חופשי חופשי בנחל, או בים, כל גג מזיז אותם ממינה ושמאלה, אין להם שום שליטה על כלום, כי הם מתים. בגלל הכיוון שחשיבותם של הדברים המוגשים, מעלה, סליחה, בשקפיים, כן, מעלה היא את ערך החיים. אהבת החיים הטובים ממשיכה את ההשתדלות להעלות את הדברים המוגשים ולהשביחם. כלומר, עובד הרב, למעשה ככל שאנחנו נפעיל את הרגש הנובע מתוך הסתכלות ושאיפה מרצון וחיפוש אחר התוכן הפנימי של מעגל החיים היומיומי של האדם על כל הפרטים, ואני לא רוצה לחזור מה שאמרתי, הגשמיים גם בוודאי, ככל שאנחנו נרגיש, ניתן לרגש שלנו להתרגש מהם, אנחנו יותר ויותר נבין ונתחבר אל השורש שקיים אותם, שברא אותם, שיצא אותם, שעשה אותם. במילה הרגש שלנו הופך להיות חי, הופך להיות אמיתי, ותכף נגיד, נבין למה זה קשור למידת הענווה, לכאורה פה זה פה קשר למידת הענווה בכלל. והנה, אומר הרב, כשאנחנו פועלים בצורה הזו, ערך החיים עולה ומתגבר. לכן אדם הופך להיות זהיר ושומר עד כמה שהוא יכול, כן? עם התמודדויות של יצריו בבריאותו הפיזית. אדם דואג שהוא יהיה בריא. למה שהוא יהיה בריא? בשביל נקודה מרכזית אחת. ערך החיים. יש לי ערך עליון שנקרא חיים, לכן התורה כולה בטלה ומבוטלת בספק בכוח נפש. ספק בכוח נפש. יש לי ספק, אני לא יודע מה אדם הזה בסכנה או לא, כל מה שצריך לעשות כדי להציל את חייו, אפילו לחלל שבת ולעשות כל מיני דברים, חוץ משלוש העבירות החמורות בלבד תורה, ששם צריך, כן, ששם צריך, עיון מקומי לפי המצב שפוסק יפסוק, אבל התורה כולה זה העתידה. ואם חזיר הוא זה שייתן לו יבריא אותו, יאכיל אותו חזיר, ואם צריך לסוף שבת, לסוף שבת, ואם כל פעולה שאסורה על פי התורה בחיי היום, ערך החיים גובר. וזה תפיסת עולמה של היהדות, שערך החיים הוא מעל הכל, ולא כעמים שנמצאים סביבנו שערך המוות הוא המקודש. ממילא, אומר הרב, הנה הנפש המרגשת ברעה השם יתברך בתכונה חשובה ותכונה. כזו ברור, ברע בנפש שלנו, תכונה. איזו תכונות, נכון? אחת מהן, בתכונת הנפש, אומר הרב, היא ההרגשה הזו של נקודת החיים. כן, גם עצם נקודת החיים שבנפש. מלבד מה שהיא בעצמה מקבלת עניין החיים, היא רוצה באופן, נקרא לזה אוניברסלי, באופן אוטומטי כזה, נפש רוצה לחיות. יש לה נקודה פתיחה כזו, כמו תינוק שנולד, הוא רוצה לחיות, הוא בא לחיות, כן? זו נקודה פתיחה. הרי כבר יש בחשיבותה חלק עיקרי שלה. בעצם הרצון לחיות הוא חלק חשוב ועיקרי בחיים, המורגשים ומשיגים. כלומר, בנפש יש תכונה להרגיש. כשאדם ממית את רגשותיו, כשאדם מקשה, מקהה על רגשותיו, הוא פוגע ביסוד החיים המינימה, המתחילים בפתיחה, בגרעין של החיים בכלל, זה בצד הנפש שלו.
אבל איך בן אדם יכול...
לא מעניין אותו החיים. כשאדם מאבד את הרגש, הוא מאבד אותו בעצמו. הוא כועס, הוא נוקם, הוא כולו מלא מלא מיד. הרגש שלא מאפשר לו להתבונן אל החיים כחיים טובים, מצד הטוב שבהם, חייו הם חיים ריקים, מלאי מלאי תוהו ובוהו, הוא לא מחובר מאות החיים. ואז זה הוא חי במובן הפיזיולוגי, אבל הוא מת בקרבו. מת. כל מה שיש לו בראש זה רק רע כל היום. הוא לא רואה את הטוב. הוא לא מסוגל לראות את הטוב. יש לו רק רע. מחשבות רעות, מחשבות נוראות, מחשבות אובדניות אפילו. כי רק רע. אין שום טוב, שום טוב. הוא לא רואה שום טוב, אפילו מי לא הכי טוב בעולם. הוא לא רואה עוד. כי הנפש קרויה. הרגש קרוי. ממילא אתה לא יכול להתחבר לשאר הדברים בעולם. כי אם נקודת החיים משובשת, אז החיים כולם נראים אחרת. כן, מה רצית לשאול? או לא מה?
אבל בן אדם שמסתכל את הרגשת שלה, זה כאילו בן אדם קר, לא? עכשיו, בן אדם קר או בן אדם חם באופן רגשי, זה איך שאתה...
פעם, אני הבנתי, לא הבנתי.
בן אדם שהוא קר?
אדם אתה אומר שהוא קר רגשית.
כן.
כן.
אז איך משנה אדם? זה האופי של הטבעי?
לא, 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 זה אומר לך הרב לא נכון, זה לא אופי טבעי. זה לא אופי טבעי, זה אדם שבנה לעצמו מעמד כזה. אדם כשהוא נולד, נפשו רוצה לחיות. הרגש הזה, הרצון הזה לחיות, כן? היא חמה, מה שאנחנו קוראים חם. זה רצון טבעי.
בן אדם אבל יכול להיות קר באופי
רגשי. לא, יכול להציג קר. תיקח אדם שאנחנו קוראים שהוא קר, כן? ותיגע בו באיזה משהו כואב, תראה שהוא חם או הנפש בוערת. כלומר, יהיה מועדת, אלא שהוא כופה את הקרירות הזו כלפי חוץ. הוא לא רוצה להתחבר אל החום הפנימי של הנפש, של יסוד החיים, ממילא הוא נקרא בלשון הרב, אם הוא רוצה לבוא בעד אף אדם, אז אנחנו נגיד, כמו שאני אומר, חכם הוא לא. בסדר? זאת, הוא לא נחשב חכם. בעניין הזה, ספציפי, בסגירות הזו של הרגש. לכן אומר הרב, נחזור. הרי כבר יש בחשיבותה בעצם זה שהאדם מחובר לנקודת החיים, חלק עיקרי של החיים. המורגשים, המשיגים, שהוא דבק בה ביותר מכל שאר המורגשים. הרגע שלנו הדבר הכי חזק אצל האדם. כל דבר תשימו לב אנחנו פועלים.
זה מה שמגדיל אותנו מהמדבר.
אמת? על פי רגש. הרגש הוא המנוע. למה? למה הרגש הוא המנוע? כי הוא נקודת החיים. הוא יסוד החיים. ההרגשה. להרגיש. אנחנו נראה במה שאנחנו ביום ראשון, לא נרחיב פה כי זה לא הזמן, זה לא שייך לנושא הספציפי שאנחנו מדברים עליו. אבל מה שאנחנו נראה, אנחנו נראה שאפילו בתקופות שאפילו קדם, כשאדם בא לעולם הוא מרגיש פעם, הוא פשוט מרגיש. זאת אומרת, יכול להיות. איזה רגשות יש לו שם? פתוב, במים? כלום. לא, הוא מרגיש פעם. הוא מגיב. ביסוד החיים, ברגע שמתאבים חיים, יש יסוד רגש. יש יסוד רגש, יש חיים. כשיסוד הרגש, יסוד החיים כבה, הוא מופעל באופן החיצוני, החיים קבועים בתוך נקודת החיים. לכן אומר הרב, על כן כל מה שישתדל אל אדם, לעשות את נפשו יותר חשובה, ובעלת תכונות יותר מעולות, כלומר לעדן את הרגש הגס. כי יסוד החיים, אנחנו מסתכלים עליו, ואנחנו יכולים לראות בו רבדים, 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 כלומר קומה אחר קומה, או נקרא לזה יותר מובן, מדרגות זו על גבי זו. יש את היסוד החיים הבסיסי שאומר, שאני רוצה לאכול ולשתות ולהתקיים ולהתפתח מבחינה פיזיולוגית. ועל מנת כן, אני צריך לעשות לאכול את זה, לשאול את זה, אני אוהב את זה, אני אוהב כאן, אני אוהב שם. זה רגש. זה חייב להיות רגש. כי אדם, למשל, לא ירגיש. אם הוא לא ירגיש שום צמא, הוא לא ישתה. כי אנחנו מסתכלים על הדברים האלה באופן כאילו, שום דבר, זה כאילו אוטומטי, זה לא אוטומטי. אם אני לא ארגיש רעב, אני לא אוכל. אם אני לא ארגיש קור, אני לא אתכסה. אם אני לא ארגיש חום, אני לא אוריד את הבגדים. בכל מקרה, מצב כזה ומצב כזה, אני עלול לפגוע בבריאותי. יהיה לי חם מדי, אני אזיע יותר מדי, אני אתייבש, כי אני גם לא מרגיש שאני אתאמן. כלומר, מושג הרגש עובד אצלנו בצורה קבועה, יפה, תמידית, ללא הפסקה, ואנחנו טוענים שאלה שלנו אין לנו רגשות, אנחנו קרים, זה לא יכול גם. זה לא אמת, זה הצד החיצוני של הרגש, אתה מחבא אותו.
אבל יש הבדל.
הוא בוער. אתה מדבר על הגילוי, כן, יש אנשים שבהם מגלים החוצה תכונות שונות של החום הפנימי הזה. יש כאלה שהם מסתירים, יש כאלה שהם קרים, אנחנו מכנים אותם קרים. יש כאלה אומרים, הם חמים, כן? יותר כאלה שהם מתחברים מהר, צוחקים, זה בסדר. יש כאלה שנו, צריך גרזן של שלגים, כן? כדי לשבור קצת חור בגישה שלו אל החיים. האדם הזה, אם נשב איתו, נבדוק איתו היטב היטב מה קורה והוא יהיה פתוח, אנחנו נשים לב לאט לאט, לפי דברי הרד, שהוא נמצא בחיצוניות של הדברים. הוא לא באמת מחובר אל הטוב הפנימי שלו. ולכן, כך הוא מגיע. כלומר, זו תגובה טבעית להתנהלות המכונה של חייו.
ואיך משנה?
כמו שמשנים, כל מידה צריך לרצות אותה, צריך לעבוד על זה. כי זה משתנה.
אבל...
זו תכונה. תכונה זה לא... תכונות, יש תכונות שמשתנות, יש תכונות שלא משתנות. יש תכונות שלא משתנות, זה דברים שהן תכונות פיזיולוגיות. כלומר, צבע וכולי, משקל.
אבל זה בהכרח שהבן אדם ידע שהוא קר
בעצמו? לא בהכרח, כי אמרנו שהוא חושב שזה טוב. כי אצלו זה חיצוני, זה הכי טוב שיש, זה הכי טוב.
ואיך אתם עושים לבן אדם
שחושב? אוקיי, אז לכן אמרתי, צריך לדבר, צריך להסכים, להשתף פעולה ולאט לאט לרדת לשורש ולהראות לו שהוא לא מחובר לנקודת אחת. אבל כשיגיע לזה הוא יזהה שזה לא עבודה כזו קשה, כי זה לא משהו שאתה צריך לקנות מבחוץ, אלא זה משהו שנמצא אצלך, תן לו לפרוץ. תן לו לצאת. יש לנו כמה דקות אחרונות לשיעור הזה, לכן אומר הרב, על כן כל מה שישתדל, אני בעמוד 125-4 שורות מלמטה, כל מה שישתדל לאדם לעשות את נפשו יותר חשובה ובעלת תכונות יותר מעולות, ישיג חיים יותר מעולים וטובים. כלומר אומר הרב רבותיי, למה לנו ללכת בדרך קלוקלת ולא להעריך נכון את חיים? יקרות הערך, היוקר הגדול של ערך החיים ושמה שיש לאדם בתוך עצמו. יש שיר פעם שבאתי, אני לא זוכר, תסלחו לי על הבורות בדברים האלה, יש לי בורות מסוימת שאני לא בטוח שאני אשלים אותה, אבל יש שיר, מילים לשיר, אדם בתוך עצמו הוא גר. אומר למעשה, אדם, אוקיי, תודה. עכשיו השלמת לי קצת, אני מקווה שאני אזכור. אדם, הוא שר את זה אולי, הוא לא כתב את המילים, אני לא יודע, אולי שני, לא משנה. אבל, אדם בתוך עצמו הוא גר. ופעם שמעתי את המילים, אני אמרתי, בסדר, אדם בתוך עצמו הוא גר, אני יכול להבין, אדם מסוגר בעצמו, יש לו כל אדם ואדם אגו, זה הוא לא חי, זה בסדר. אבל אמרתי, המילה גר, כן, אני גם יכול לכתוב גר. זה רק ניקוד קטן, לשנות ניקוד, מי פתח או קרמת לצרי. אבל גר משמעותו זר. אדם בתוך עצמו הוא זר. אדם הוא זר לעצמו. וזה פעם קראו לזה מצפון. כן? מה זה המצפון? מצפון זה הרגש הפנימי, הטהור, הנקי, שפורץ וצועק לא. כן, מאיפה זה בא? זה בא מנקודת החיים. נקודת החיים האמיתית, מהטוב. הגזמת, עד כאן, מספיק. אוקיי? זה ככה, אם אנחנו ביוטט קיסטם, יום החסידות, כן? של בעל התניה, בעל שם טוב. אז מובן בשם הבעל שם טוב, שזה פירוש המשנה, שיש במצבת אבות, ובכל יום ביום, בת קול יוצאת, מאחורי, אומרת, ביי להם לבריות, מעלבונה של תורה. שואלים, בשביל מה היא יוצאת אם אף אחד לא שומע? מה אתה? מה אני עכשיו נגיד, עכשיו הוציא איזה בת קול שיגיד לכולם משהו ואף אחד לא שומע, למה שזה ייתה? אני הוציא עכשיו איזה מכונית עם רכב שעשה קריזה, כן? יעביר קריזה, ואין אף אחד בשכונה, זה שכונה בבנייה. מה אתה עושה? זה מצחיק, חצר ערך. אומר הבא השם טוב, לא, זה לא חצר ערך, אלא בכל יהודי ויהודי יש רגעים בחייו שהמצפון שלו קופץ. הרגע, שאומר לו, רגע, הגזמת, אתה לא בסדר, תעזור למקום, זה בגלל הבת קול הזה. כלומר, יש פעולות שהיא פועלת עכשיו, ויש אצל אנשים אחרים שהיא פועלת לאחר זמן. אז זה לא לבטלה, זה בסדר, היא צריכה לצאת כל יום, כי כל יום יש יהודי שמתעורר בגלל הבת קול הזה. אז זה בשבילו, כן. אין דבר כזה. יש מצפון שהוא לא נכון. יש מצפון מעוות, כן, אבל עדיין זה בא מרגש, כן? בסדר? אתה יכול להגיד, המצפון הזה הוא מצפון לא נקי, הוא מצפון חיצוני, כמו שאנחנו עכשיו פה לומדים בדברי הרב. הם שני, הם רוצים מצפון, הם רוצים דבר נכון, אבל הם מתחברים לחיצוניות שלו ולא לתוכן הפנימי שלו. אז הם מעוותים, אז זה לא חכם. אבל יש פה מצפון, יש פה רגש. וכן אומר הרב, אלא שאין כל שלמות או שרוב, הוא ירק בזה לבד. הרב, נכון, כמה שאנחנו עכשיו הערכנו, הסברנו על החשיבות, ההתחברות, לנקודת החיים, לרגש. וכמה חשוב שאדם יכיר את עצמו ויעריך את עצמו עם כל מגרעותיו ויהיה יקר בעיני עצמו. שיבין איזה ערך יש בו. הוא שווה הרבה מבחינת יוקר הערך. ולא אומר הרב, אבל זה לא מספיק. זה הפתיח, זה נקודת החיים. ומשם, כי סוף כל סוף, אין נפשו כי עם נקודה מרכזית נגד סביבת מרחבי אין קץ של המושגים לזולת. כלומר, באמת, נכון, כל זה, אנחנו, זה המרכז, זה הגרעין, משם הכל. אבל גם אם עכשיו רק בממד הנמוך של הדברים, כאן ניתן מפה קטנה, אם האדם מסתכל רק על עצמו במבנה הפיזיולוגי שלו, אז הכוח שמחיה את האדם, בואו נגיד, זה הלב ששואב ומעביר את כל הדם לכל האיברים, מהו הלב יחסית לכל האיברים בגוף? חלק אחד, הוא חלק אחד מכל כל החלקים. עכשיו לא דברים מבחינת חשיבות, אלא מבחינה מספרית. הוא אחד.
אז אני מחשב.
שמוע, שיניים, יש הרבה איברים בגוף, שגם הם חשובים. זאת אומרת שמבחינת ערך העניין שלו, הוא המנוע של החיים. הוא המניע את החיים בגוף. אבל מבחינת המספריות שבו, הוא אחד. אבל עם כל מה שאמרנו, צריך להבין שהנפש, שלנו, הרגש הזה, הוא רק אחד. כן? הוא חלק, הוא מתוך מכלול גדול מאוד של כל מכלולי החיים באדם, וכל שכן, על אחת כמה וכמה, בכל מכלולי החיים כולם. כלומר, נקרא לזה כדור הארץ, נקרא לזה היקום כולו. ולמה הרב אומר את זה? כי אם היינו אומרים שהאדם, נפש האדם היא הכל, והכל בו, והכל כלול בו, האדם היה הופך להיות מה? הגאוותן יותר בעולם, כי אני ואפסי עוד. אנחנו מדברים פה עכשיו על הגאווה והענווה, ראיתם איך זה מתחבר? שניהם מאותו שורש. הענווה, ומצד שני, באותו שורש, אפשר להיות גאוותן עצום. אתה יודע איך אתה מסתכל. אתה לוקח את הנחת היסוד. רק נסיים על הנקודותיים, על כן, לעולם משתדל האדם שיהיו כל הנמצאים, שהם המושגים, לא כלומר אותם דברים שהוא רואה את חווה, מרגיש, יותר מעולים ויותר חשובים. לכל דבר יש ערך. לכל דבר, גם לאותה נהיה עטיפה של בפלה שאחת הרבנית על הרשנית בהשפעה, יש לה ערך. אם עכשיו היה לה ערך שהיא שמרה על הבפלה שלא יהיה מזוהם ויהיה מוגן, עכשיו שאתה משליך אותה להשפעה, יש לה ערך כלשהו למי שהוא בעולם. אצלך היא סיימה את מנחתך. אבל עצם זה שהיא קיימת, זאת אומרת שיש לה ערך, היא חשובה, גם כשהיא מושלכת להשפעה. ממילא, אם אדם מבין שאלו הדברים, הם יותר מעולים ויותר חשובים ממה שאנחנו נותנים להם, השם יתברך הטוב לכל נתן זה ביד האדם. כיוון שברא אותו בתמונה כזאת, שעליו לבדו מוטלת השתדלות שלמותו, מה שאין כן, בכל הנבראים העליונים, כלומר אפילו במלאכים אין את זה. לא מלאכים, לא שרפים, לא חלות הקודש, כל אלה שנמצאים בעולמות עליונים, אין להם מכל מה שאמרנו. אין להם. לכן האדם, למה שטובם נשפע עליהם מזולת השתדלותם, הם מתקיימים ומקבלים כל מה שהם צריכים בלי שום השתדלות בכלל. זה מכשיר, זה מנוע. יש להם תפקיד, מייצרים אותם לטובת התפקיד. כל מה שהם צריכים לביצוע התפקיד הם יקבלו. האדם מקבל כל מה שהוא צריך, גם אם הוא לא עושה את התפקיד שהוא בא אליו. זה פלא. אבל יש לו כל הכלים. והיתרון הזה אינו בחוקם, כי אם כפי השליחות שמשתלחים. כלומר, באמת הם נמנים על פי השליחות. לכן המלאך יעשה את שליחותו ואחר כך שלושה המלאכים באים אל אברהם אבינו, נכון? ופרשה ויראה אליו בעל עולה ממרא ופתאום אחד נעלה. כשמגיעים ללוט, והנה והיה בני שני מלאכים, והנה מלאכים משניים. איפה שלישי? גמרת עבודה, חזר הביתה, אין לו מה לעשות. אין לו שום תכלית עכשיו. הולך למשימה אחרת, הוא סיים את תכליתו. אז הוא היה צריך כל מה שהיה צריך למשימה שם, גיבל, וגמר, חזר למקומו. אדם הוא לא כזה. לכן אומר הרב, אמנם היותר עיקרי בשלמות האדם הוא השגת בזיר האור האלוקי, שחדלנו להתברך אותנו לגלותו לנו, ושם בידינו להוסיף כוח ומעשינו בפמליה של מעלה, כן לעולם צריך שיהיה מחשבתנו פונה לעבוד את עוצרנו ברוך הוא, ומה שנתקן את הערת הזיב המהיר לנו, שיהיה ביותר עילוי, יותר חשיבות, אני יודע שאני רץ, וזה בא לידי העבודה השלמה בקיום התורה והמצוות בלב שלם, ובשקידת תלמוד תורה, וראוי שלא יערוג לבבנו לעולם, כי מראות מלך ביופיו, ולתת כבוד בשמו, כי באור ענב חיים. את זה, בעזרת השם, נסביר בשיעור הבא.